בחודש השביעי, באחד לחודש, יום תורה ילכם, ונזכרתם לפני השם בערותם בחצוצרות, ונזכרתם לפני השם. ראש השנה בתורה, אז הוא נזכר כיום הזיכרון או יום התרועה. אמנם המילה ראש השנה נמצאת בתנ"ך, היא נמצאת ביחזקאל בעשירי בחודש, בראש השנה בעשירי בחודש. כלומר, יחזקאל קורא לראש השנה יום הכיפורים. יום הכיפורים זה ראש השנה. ומכל מקום אנחנו מכירים את ראש השנה ממסכת ראש השנה, ארבעה ראשי שנים הם. באחד בתשרי, ראש השנה למלכים, הכוונה למלכי אומות העולם. כי באמת ראש השנה על פי התורה זה ראש השנה האזרחי, זה ראש השנה הכללי, זה ראש השנה האוניברסלי. אבל השנה העברית היא מתחילה מאחד בניסן, שאז זה ראש השנה למלכי ישראל. ומכל מקום, ראש השנה, אנחנו רגילים להגיד שזה ראש השנה לשנים ולשנתה וליובלות. ראש השנה, אנחנו עומדים לפני ראש השנה, בעוד שבוע וקצת נהיה בערב ראש השנה. ואנסה להגיד לכם מה מחשבותיי ביחס לראש השנה. בדברי חז"ל הם מדריכים ביחס לראש השנה את מה שאנחנו נעשה בעיקרו של ראש השנה, שזה מה שמתבטא בתפילת מוסף. כי תמיד המוספים שבכל המועדים המיוחדים ששעת יש תפילת מוסף, אז זה מה שנוסף על הרגיל, ודווקא במה שנוסף על הרגיל מתבלט הייחוד של הזמן המיוחד, שעל כן התוספת בו על הנורמה מבליט את הייחוד של היום, גם בשבת, גם בראש חודש, גם במועדים. ובתפילת מוסף של ראש השנה היא בנויה על העיקרון של מה שכולנו יודעים, מלכויות, זיכרונות ושופרות. וזה מוסס את דברי הגמרא, דברי חז"ל, שאומרים המליכהו עליך תחילה כדי שתיזכר לפניו, ובמה בשופר. אז הנה ככן, מהמבנה הלשוני הזה של חז"ל אנחנו עומדים על עיקרו, על העיקרון, על המהות, על העניין של היום. היום זה יום הזיכרון. המטרה היא להיזכר לפניו. הדרך לכך היא על ידי שתמליכהו עליך תחילה. ובמה ואיך תמליך אותו עליך? בשופר. נתבונן בשלושת המרכיבים האלה של העניין האחד של ראש השנה, של ראש השנה שעניינו יום הזיכרון. מה זה זיכרון? מה זאת אומרת יום הזיכרון? מה זאת אומרת כדי שתזכר לפניו? אז נתחיל ונאמר בסגנון קצר. זיכרון, אומרים את המילה הזאת בשפה מצויה יותר או אולי מובנת יותר, הכללה. דע לך שהזיכרון לפני השם, זאת אומרת להיכלל, להיות נמצא בכלל האלוהי. מה זה בכלל? כלל, יש הרבה פירושים למילה כלל, המון פירושים למילה כלל. פה פירוש המילה כלל הוא לכל הפחות כולל את המילה עיקרון, פרינסיפ. להיזכר לפני השם זה להתקלל, להתאים את עצמנו אל העיקרון האלוהי, אל הפרינסיפ האלוהי, אל הרצון האלוהי שמהווה את המגמה, את האופי, את האידיאל, את המטרה שיש כולו הולך ונפרס למענה. כי זאת אנחנו צריכים לדעת, אנחנו יודעים את זה, דבר פשוט. המציאות, הבריאה, היא לא תשפוכת של מקרים, אלא הבריאה היא ביטוי של רצון אלוהי שרצה שתהיה בריאה. אבל כשהוא רצה שתהיה בריאה, הוא רצה שתהיה בריאה שראויה להיברות לפניו, זאת אומרת ראויה להיות כמעשה אלוהי. ממילא מן הסתם שהקדוש ברוך הוא ברא שמיים וארץ, הוא ברא אותם במסגרת תכלית, רעיון, שהוא יתיישם, אז הבריאה היא תהיה ראויה להיות, מאחר שהיא ממש ניכרת שהיא אלוקית. אלוקית, כלומר שלמה, טובה, צודקת, יפה, מתאימה לכל הדברים הטובים ועוד צפונה. כי אם המציאות היא פחות מזו, אז בשביל מה ברא הקדוש ברוך הוא את העולם? בשביל מה השלמות האלוהית צריכה את המציאות הלקויה הזאת ששמה המציאות? אבל אם אתה מבין שהמציאות היא לא לקויה, היא באמת הופעת שלמות, אידיאל, רעיון גדול אלוהי, והוא מופיע פה. ואם אתה אומר אני מסתכל, אני לא רואה כל כך מה אלוהי פה, כלומר לא כל כך ברור מה טוב פה, או גם אם יש פה דברים טובים, כל כך ברור שיש פה דברים ממש לא, אז מה קורה פה? אז התשובה היא שיש פה מגמה, שיש פה תכלית, שיש פה מטרה, ואנחנו באמצע התהוות הפרויקט, אנחנו באמצע התהוות התכלית. המחשבה האלוקית על בריאת העולם היא עסוקה להופיע את הפרויקט בשלמותו, וכשהוא יופיע בשלמותו אז גם תסתכל לאחור ולא תגיד היו שלבים ששם נבנה הדברים והדברים נראו מכוערים והרוסים ומלוכלכים וסכנה, כאן בונים ואל תתקרב ועוד כל מיני הערות שיש לפני שאתה מבין את התכלית, או לפני שאתה רואה את התכלית. כשאתה רואה את הדברים בתהליך, אז אם אתה לא מבין מה הולך פה, אז אתה מתקשה לראות לאן הולכים ובשביל מה זה טוב. על כל פנים, זהו הנמשל, זהו הנמשל. המציאות כולה היא גילום של תוכנית אלוקית שהיא טובה יותר מכל, וזה משמעות המושג בריאה. והמציאות כולה הולכת וחושפת את המחשבה תחילה, ובסוף המעשה זה ברור בשביל מה היה כל זה שווה, בשביל מה היה כל זה טוב. מכל מקור, עכשיו אנחנו במציאות השנים הנוכחיות, זאת אומרת אלפי, אולי עשרות אלפי, לא יודע כמה זמן שהדברים יקחו, למה שלגבינו זה יכול לקחת הרבה זמן ואין קץ לימי הרעה, אצל הקדוש ברוך הוא זה יכול להיות שנחשב לרגע. ומכל מקום, עכשיו אנחנו מדברים עלינו, ועלינו שלא כל כך פשוט ולא כל כך טוב ולא כל כך ברור מה ענייננו פה בתהליך. התשובה היא, אנחנו צריכים להחזיק ראש עם המגמה, עם האידיאל, עם המטרה, עם המחשבה תחילה, שהיא התכלית, שהיא סוף המעשה. וכשנחזיק ראש עם זה וננהל את החיים שלנו בהתאמה לזה, זה נקרא בשפה של חז"ל או של התנ"ך להיזכר לפניו. כי ישנה את המציאות הכללית, העקרונית, המגמתית, שהיא מחוללת את הכל, יוצרת את הכל, מקדמת את הכל, בונה את הכל במטרתה הנעלה האלוהית הזאת. רק צריך שאנחנו נהיה קשורים עם המגמה, עם התכלית, עם הרעיון, עם הכלל, עם העיקרון. וכשננהל את חיינו כך, זה טוב. זוכרנו בזיכרון טוב לפניך. ככה אנחנו נגיד, כמו שאנחנו אומרים, ככה אנחנו נגיד שם בזיכרונות, אחרי שנגיד את פסוקי הזיכרונות, 10 פסוקים זיכרונות, 10 פסוקים מלכויות, 10 פסוקים שופרות. על כל פנים, בחתימת הפסוקים אז תמיד בא התפילה שנזכר לפניך. זוכרנו אלוהינו ומערותינו, זוכרנו בזיכרון טוב לפניך, פוקדנו פקדת שבעה ורחמים שמש מקדם וכו'. באמת את הנוסח הזה אנחנו אמורים לומר יום יום בסוף פרשת העקידה, שאותה אנחנו אמורים יום יום לומר בתור הקדמה לקריאת שמה קטנה, לקורבנות, ואז ניגשים לפסוקי זמרה ולברכת ברכות קריאת שמה, שכל אלה מהווים שלבים של הכנה לקראת העמידה לפני השם בתפילה. על כל פנים, הנוסח הזה שיום יום הוא נראה לנו בנאלי, כי זה בהקדמה על הקדמה, מסביר שהוא הלבא, העניין המרכזי, הרעיון העל של ראש השנה, של יום הזיכרון. זוכרנו בזיכרון טוב לפניך. כי כאשר אנחנו נכללים במגמה האלוהית, מתאימים את חיינו אל התכלית, אל האופי, אל המטרה שיש כולו הולך וחושף אותה על פי התוכנית האלוהית, זה טוב. אגב, זה טוב לכל, כי זה התוכנית האלוהית, מה יכול להיות יותר טוב מזה? וחוץ מזה, כשאנחנו משתלבים בזה, חיים את זה, קשורים לזה, אז מן הסתם טוב גם לנו. יום הזיכרון, יום ההתכללות, יום ההכללה. הקדוש ברוך הוא זוכר אותנו על ידי שאנחנו זוכרים אותו. כשאנחנו נכללים בו, אז הוא כולל אותנו. כשאנחנו זוכרים אותו, אז הוא זוכר אותנו. כי זה תמיד ככה, תמיד ככה. כל מה שאנחנו מדברים על הקדוש ברוך הוא, תדעו לכם בתור כלל, הערה קצת בסוגריים, הערה מאוד חשובה שכדאי לדעת אותה. לעולם, כל מה שאנחנו מדברים על הקדוש ברוך הוא, אנחנו לעולם מדברים על עצמנו. אנחנו מדברים על עצמנו רק בשורש העניין. ואז אנחנו אומרים, זה הקדוש ברוך הוא. אז על כן, זה ממש לא פלא שאם אנחנו זוכרים אותו, זאת אומרת שהוא זוכר אותנו. אני אתן לכם בכל זאת הדגמה של הדבר הזה, אולי מדבר מפורסם שאתם מכירים. אתם זוכרים את הפסוק שאומר, שאמר משה לקדוש ברוך הוא, ואם כך את עושה לי, הרגני נהרוג. אתם זוכרים שם בישראל שהיו כמתוננים בבשר ובעיות, ומה עשה לעם הזה? אם ככה את עושה לי, הרגני נאו. רשי, מי זוכר מה אומר רשי עלה? אם ככה את עושה לי, מלמד שתשש כוחו של משה כנקבה. ככה רשי מביא. רגע, נעצור שנייה עם הרשי הזה. לפני רשי, ואם כך את עושה לי, מי מכונה פה כאת? מה אתם אומרים? בפשט נשם. עכשיו זה מתקשה. האמת היא, תבדוק, אין מקור ששם מכנים את הקדש ברוך הוא בכינוי של נקבה. אף פעם. פה כן, ורשי גם פה מוחק את זה, אומר לא, אם כך את עושה לי, אם אתה הקדוש ברוך הוא עושה אותי לאט, אז ארגני נאו, מלמד שתשש כוחו של משה כנקבה. טוב, הרבה שאלו פה, הרבה תמהים, רמב"ן, קיצור, מי לא שאל? כולם שאלו, כולם כתבו, מה שעולה מרובם זה מה שאמרתי לכם פה. כי באמת, אם משה קורא, מכנה את הקדוש ברוך הוא את, זאת אומרת שהוא את. ומאחר שמשה הוא את, אז הקליטה האלוקית שלו היא קדמות העליונה של משה. אז גם הקדוש ברוך הוא את. מלמד שתשש כוחו של משה כנקבה. אז לא מתכוון פה רשי לדרוש לנו דרשה חסידית פראית שאין שום קשר בין הפשט לבין, אלא זה מין אסוציאציה פראית והופכת את מלשמות. לא, לא, זה מאוד מדויק, כי זה עיקרון לא מופיע הרבה, אם לא עשרות, אם לא יותר מקומות, בדברי חכמים, חז"ל, ראשונים ואחרונים. מה שאמרתי לכם בסוגריים, ואני חוזר סוגר את הסוגריים האלה, לעולם כל מה שאנחנו מדברים על הקדוש ברוך הוא, זאת אומרת, זה מה שאנחנו, מה שאנחנו במציאות הסובייקטיבית שלנו, במציאות האישית שלנו, במציאות המצומצמת שלנו, אבל כל מה שמופיע אצלנו מוכרח להיות לו שורש במציאות האלוהית, בצורה יותר שלמה, יותר עליונה, יותר קדושה, יותר נשגבה, לאין קץ ממה שמופיע בנו. אבל לעולם לא נגיד שום דבר על הקדוש ברוך הוא אם לא מתוך המציאות שלנו. תמיד אנחנו מתחילים במציאות שלנו. שוב אתן לכם עוד דוגמה בשיר שלום רבי, אנחנו אומרים, הנוטו אוזן הלא ישמע, יוצר עין הלא יביט. איך אתה יודע שקדוש ברוך הוא שומע? ראית אותו? את האוזן שלו ראית? איך אתה יודע שהוא רואה? אותה שאלה. אומר דוד המלך את הרעיון שאמרנו פה, לי יש אוזן ואני שומע, לי יש עין ואני רואה, אני, אתה, כולה, יש פה ראייה, יש פה שמיעה, יש פה עיניים. אנחנו יזמנו את האוזניים שלנו, את העיניים שלנו, את הראייה שלנו, את האיכות שלה, את הכמות שלה, את המציאות שלה. כל מה שמופיע בנו זה מציאות מצומצמת ממקור המציאות. יכול להיות שבמקור המציאות אין מה שיש במציאות? אין מצב. נוטה אוזן הלא ישמע, יוצר עין הלא יביא, יוסר גויים הלא יוכיח. אנחנו גם יודעים שהקדוש ברוך הוא מוסרי, כי בכל תרבות יש מוסר, אז בוודאי שקדוש ברוך הוא תובע את המוסר, כי ברוח האדם יש מוסר, המון תרבויות, בכל גוי, בכל עם יש לו את המוסר שלו. אם לא שיש, האדם יזם את זה שהוא מרגיש מצפוני, מוסרי, תבדוק, תגלה שהוא לא יזם את זה, כמו שהוא לא יזם את העין ולא את האוזן. הנה, זה הדרך שלנו לדעת אלוקים. מבשרי איך זה אלוה, סגור סוגריים. יום הזיכרון שהקדוש ברוך הוא זוכר אותנו, כלומר שאנחנו זוכרים. אנחנו זוכרים, ומה שמופיע בנו הוא ודאי מעיד עדות נאמנה על שורש, על מציאות חיה וקיימת, עשירה במציאות השורשית האלוקית, באופן גדול, עליון, נעלה קדוש אין סופים וסיגובו למעלה מכל מהמושגים שלנו, אבל הוא שומת של מה שמופיע אצלנו. יום הזיכרון, המליכהו עליך תחילה כדי שתזכר לפניו. אם אתה רוצה לזכור, להתקלל, להתאים את עצמך אל העיקרון האלוהי, ובזאת להיות כלול בעיקרון האלוהי, להיות זכור לפניו לטוב, זוכרנו בזיכרון טוב כפי שהוא לפניך, אז המליכהו עליך תחילה. המליכהו עליך תחילה, תמליך. מה זאת אומרת להמליך את הקדוש ברוך הוא עלינו? זאת אומרת להיכנס למשמעת עצמית בכל עובדי האישיות שלנו, השכליים, המוסריים, הנפשיים, הביטשיים, המחשבתיים, המעשיים, הדמיוניים, ואם שכחתי עוד איזה רובד באישיות שלנו, גם אותו. טוטלית, אם אנחנו מתאימים את כל עובדי חיינו, כל ממדי חיינו, אל העניין האלוהי, אל התוכן האלוהי, אל המשמעת, אל המלכות האלוהית. מלכות האלוהית, זאת אומרת, אם אמרנו מקודם, הזכרנו את זה, את הדברים הידועים לכל, הפשוטים מכל פשוטים, שקדוש ברוך הוא ברא את העולם, וברא את העולם לא מתוך חוסר תשומת לב ובמקרה, לא, יש פה איזו תוכנית, יש פה איזו מחשבה תחילה, יש פה איזו מטרה, יש פה איזו תכלית, וכל מה שמתרחש הוא מתרחש במסגרת הופעת הטוב ההוא, הטוב האלוהי, השירות האלוהית, האמת האלוהית, המחשבה האלוהית הקדומה. כשהדברים מתנהלים בשליטה בהתאם למגמה הכללית, זה נקרא מלכותו של הקדוש ברוך הוא. כמו מלך שמנהל את העניינים, יש לו ממלכה והוא מנהל את המשטר, הוא קובע את החוקים ודואג גם שזה ייושם, כי יש לו כוחות משטר, כוחות לבצע את תוכניתו במציאות. וכן בנמשל, מלכות השם במציאות, כלומר הכוחות המגלמים את מטרת המציאות בכל פרטיה. המציאות סוף דבר היא תגיע אל תכליתה, ובאמת לא בסוף דבר, בתחילת דבר, כל הזמן היא הולכת ומגיעה אל תכליתה. הכוחות האלוקיים שמגלים במציאות ומכוונים אותה אל תכליתה, זו מלכות השם. מלכותו בכל משלה, מלכותו מלכות כל העולמים, ממשלתו בכל דור ודור. ומכל מקום ישנה מציאות מאוד 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 מיוחדת, שעל פניו לא כל כך בולט לעין, או לא כל כך ברור שנמצאת שם מלכותו. זה מה שמתבטא בלשון חז"ל, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. המשפט המפורסם הזה הוא זה למשפט שמע, הכל בידי שמיים חוץ ממה שנתון לך כבחירה חופשית. המושג יראת שמיים, זאת אומרת כל מה שנתון לבחירתך חופשית, שם זה כביכול לא בידי שמיים, אלא בידי מי? בידיך. זו בעצמה סוגיה מורכבת, קשה, עמוקה, שיתכן שדווקא היא נשמעת מובנת, זה בגלל שהתפיסה בה היא נורא שטחית, אז לכן זה נשמע כמובן, או כיתכן. ומכל מקום, לא באתי עכשיו להיכנס לסוגיה העמוקה הזאת, ואני לא אוסיף אף מילה בנושא הזה. אני רק רוצה להגיד, בהתאם להנחות האלה, שהכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים, יש את אותה חלקת אלוקים, או חלקת מה שנראה כאילו לא חלקת אלוקים, חלקת האדם, שאם יש דבר כזה, ויש דבר כזה שנקרא בחירה חופשית, ויש, שם זה מותנה בך אם תמליך אותו או לא תמליך אותו. כי אתה יכול להמליך אותו, להקים את כל עובדי חייך אל מגמתו, אל עיקרון שלו, אל כלליותו, אל תוכניתו, ואתה יכול למרוד. פשעים אלה מרדים, תחליט לא רוצה, או תתרגז ותנהל את החיים שלך בנטייה רצונית מעוותת פורצת. אז זה נקרא לא פשע, אבל זה נקרא אבון. פשע, פשעים זה מרדים, החלטתי, לא רוצה, בשכל קר, זה פשע. יכול אדם לפשוע, ויש לא שכל קר אלא מידות קשות, רצון זועם, מעוות. על הפרינציפ לא, שהפרינציפ זה לא פרינציפ אלא זה רוגז שמעוות את האופי. זה מה שנקרא בעברית עבון. אפשר לעשות מעשות, מעשי זדון, והם עבון, חמור ממנו פשע, כי זה לא מתוך רצון זוהב אלא מתוך שכל קר. פרינציפ שכלי לא רוצה, מורד. ויש סתם חוסר אחריות בחיים, התנהלות מתוך חוסר רצינות מספקת, עד שבנם לא שם לב למה שעושה ולא מתנהג בהתאם לרצוי, בהתאם לאידיאל, בהתאם למטרה, בהתאם לתכלית, בהתאם למלכות האלוהית. איך קוראים לזה בעברית? חטא. זה נקרא חטא, חטא אבון ופשע. המציאות הזו במילה הכוללת, נקרא לזה חטאים, היא אפשרית, ואנחנו קרואים לא לממש את האפשרות הזאת, אלא ברצוננו החופשי להמליך את השם עלינו. להמליך זה לא, ודאי זה אולי הדבר החשוב מכל, זה כמו שכתוב בישות הנודע ביהודה ביחס לבעלי תשובה. תשובה, הדבר הכי חשוב קודם כל זה מכאן ואילך. עד שאתה דואג, עשיתי ככה, עשיתי ככה, עשיתי ככה, אוי אוי אוי, אדם עלול להיקבר תחת רגשות האשמה והבושה והחידלון של ההיסטוריה שלו. ואם אתה באמת רוצה להימלט מהמציאות המבישה הזאת, שלב ראשון תעזוב את העבר, אל תחשוב על זה. שלב ראשון תחשוב על מחר. מחר? לא מחר, הרגע הבא. והרגע הבא הוא יהיה בסדר, ואחריו בטח, ואחריו עוד יותר, וכן הלאה. קח אחריות על זה, על צורת ההתנהלות שלך מכאן ואילך. אם תעלה על המסלול הזה, אתה כבר נמצא במסלול תשובה, שהיא שיבה אל העיקר, אל המקור, אל התכונה המהותית של כל היש, שהיא מלכות השם. והיה ואתה לוקח אחריות על כל אופי התנהלות חייך, איך שאתה חושב, כנראה שתשתפר, שפר את תפיסת העולם שלך, הבנה השכלית שלך, בכל המושגים התורניים, האמוניים, המסורתיים, הדתיים. אם אתה חושב, אני בסדר, אז יש לי לבשר לך בשורה, זה בעצמו אינדיקציה שאתה באאוט. כי אם היית באמת בעניינים, אז אתה יודע איזה פער עצום יש בין משמעות של המושגים ובין מה שיש בצורה נורמטיבית אצל רוב היהודים החביבים, כלומר הטובים. לא מתכוון לאלה שהם פורקים עול ביד רמה, אלא לא, הם אנשים מגדירים את עצמם כדתיים, שומרי תורה וכו'. הקשר בין מה שהם מבינים במושגים האמוניים ובין המשמעות האותנטית המקורית הוא מסוים בלבד. ומה שאני אומר זה מדויק, זה לא שאין קשר בכלל, אבל זה רק איזה קשר, איזה קשר. ובצורה פשוטה, יש הרבה מאוד מקום לשפר את הקשר הזה. יש מה לברר, מה פירוש המילים הדתיות, מה פירוש המילה קדושה. היום עכשיו עשינו תרגיל על המילה זיכרון, לבדיוק הוצאתי לכם את המילים מהפה, או אולי לא, אז אני חושב שלא הוצאתי לכם את המילים מהפה, אבל מה שאמרתי זה נכון, ויותר נכון לנסח כמו שאני מנסח ממה ש... אני לא מכיר אתכם, אתם יודעים שאני לא מכיר אתכם, אבל את הסטריאוטיפ אני מכיר. וזה דוגמי, תיקחו את זה כדוגמי. כל המילים הם צריכים שדרוג בהבנה. אפשר לשדרג וצריך לשדרג. קח אחריות על חייך. אם אתה חושב שחזרה בתשובה זה רק... לא אתחיל לפרט את המחשבות האפלות של מה שאתה זוכר שעשית בכל מיני פינות החיים, אז דע לך שזה טעות, כי צריך לחזור בתשובה גם על השכל, וזה אולי הדבר הראשון. צריך לחזור בתשובה על ההבנה. תשובה גם כן, זה דווקא אני חושב שאם אני אשאל אתכם אני אקבל תשובה נכונה, למרבית הפלא, אשאל אתכם מה זה תשובה, אז אתם מן הסתם תגידו לי השתלמות, ואתם צודקים, אז זה בסדר. אז נכון, אז בסדר, תשובה זה השתלמות. אם אתם חושבים שלהשתלם זה רק צריך להשתלם במעשים, וגדולי הדור ביניכם, אז הם יודעים שצריך להשתלם גם כן במידות, לתקן את המידות. לא מתכוון להגיד שזה לא נכון, רק אני מתכוון להגיד שזה לא נכון, כי זה לא רק, ואולי קודם לכל אלה צריך להשתלם בשכל. השיבנו אבינו לתורתך, והתורה, זה שוב אני לא חושב שאני אגיד לכם בנקודה הזאת חידוש, התורה קשורים אליה קודם כל בשכל, והתורה זה קודם כל דברים שלומדים אינטלקטואלית, צריך להבין. ואני חוזר, לא בטוח שמה שהתורה מבינה זו ההבנה האינטואיטיבית שאנחנו פשוט גדלים איתה בצורה טבעית. הרבה יותר סביר שמה שקורה שבצורה טבעית אנחנו קצת קשורים, כי יש איזה קשר סך הכל, כולם מתכוונים לטובה, התרבות מתכוונת לטובה וכולי. ומכל מקום, כמו כל דבר טבעי שאתה לא מפתח אותו, אז הוא לא מפותח. והיה בקשר שלך לתורה הוא טבעי, אז הוא לא מפותח. אז כל עוד היית ילד זה עשר, אין שום תביעה אחרת, אבל אתה כבר לא. ולא יכול להיות שמה שהבנת במושגים הדתיים כשהיית בן עשר, אתה מבין שאתה בן 18-20. ואם זה המצב, ואם הרעיונות שיש לך על הדת ילד בן עשר מבין אותם, סימן שמשהו לא בסדר בהבנה שלך. אני אומר לכם הוראת אצבע, כי התורה היא לא נאמרה על ידי מורים בבית ספר יסודי. היא נאמרה על ידי משה רבינו, רבי עקיבא, רמב״ם, רמח"ל, אנשים נורא חכמים, נורא. ואם סך הכל מה כל כך חכם, גם ילדים מבינים מה שהם אומרים. אז זה רק אינדיקציה של מה שמבינים זה לא בסדר, זה לא מספיק טוב. עוד פעם, לא שזה לא נכון, רק זה לא נכון. זאת אומרת, אם אתה מרוצה, זהו, הגעת, אז אתה באות גמור. ואם אתה יודע שצריך לעבוד, אל תיבהל, אתה לא בלא שום קשר לאמת, בלא שום קשר לתורה, בלא שום... יש קשר, רק צריך לשפר אותו. קודם כל שכלית, המליחה הולך התחילה, תדאג שצורת החשיבה שלך היא תהיה יותר תורנית. תורנית לא כמו שכולם חושבים, אלא כמו שהתורה חושבת. זה שני דברים. התורה זה מה שהכוזרי חושב, מה שהמהר"ל חושב, מה שהרב קוק חושב, זה נקרא תורה. מה שכולם מדברים בשם תורה פחות. ותבדקו אם זה מתאים, ואם תלמדו טוב תגלו שזה לא לגמרי מתאים. כמובן שהמחיה הולך תחילה בכל הדברים הטובים שהתכוונתם להגיד. בטח, תקן את המידות שלך, תקן את הלב שלך, תקן את האישיות שלך, תהיה אישיות שלוקחת אחריות על החיים שלה, שזה הדבר הכי בסיסי. קח את עצמך בידיים ותפסיק לוותר על עצמך, ועד רבה אל תעסוק במחשבות במה אני מוצלח ומה אני טוב. זה מה שנקרא חשבון נפש. תחפש במה אני לא טוב, ואם אתה לא מצליח למצוא, מצאתי בשמך. הדבר הראשון, זה שלא הצלחת למצוא במה אתה לא טוב, זה מאוד לא טוב, כי אין מצב שאתה לגמרי טוב. אין. ואם אתה פשוט לא מצליח למצוא, יש לך בעיה רצינית. עכשיו, זה שאתה מוצא דברים שאתה לא טוב, לוקח אחריות על זה, משתדל להשתפר, זה נקרא המליחב, זה נקרא המלאכה, זה נקרא התאמה של החיים שלך. עכשיו אני מדבר במישור המוסרי, במישור המידותי. הנה המגמה האלוהית, היא מלכות השם. וגם הדברים פשוטים רבים לכל, שכולם מדברים על זה, מעשים, מעשים. ודאי, שמע, אתה אוכל ואתה לא מברך, אתה נוטל ידיים ואתה לא מנגד עד הסוף ואוכז את הלחם שלך, זה לא בסדר. ממה זה מתחיל? מזה שאתה לא לומד הלכה, או לומד הלכה לא ברצינות. ושלא לדבר, זה דברים קטנים, אבל איך כתוב שם בירות דבר שמביא המשנה ברורה, אתה לא לומד הלכות שבת, לא הייתה שבת ששמעת. אין מצב, אתה לא יודע הלכות שבת, אין מצב שעברה שבת שלא חיללת. אז צריך ללמוד. אז ודאי, אז זה מה שנקרא פיתוח תודעת האחריות המעשית. בסדר, שכלית, מוסרית, מעשית, בכל אופי אחי. בהחלט, המלכה הוא עליך תחילה, כדי שתזכר לפעמים שאתה מתאים את אופי החיים שלך, את תכונת החיים שלך, צורת החשיבה, צורת הרגשה, צורת השאיפות, צורת הדיבור, צורת המעשה, צורת קיצור, כל מה שיש לך, הכל צריך להשתפל, הכל צריך לעבוד על זה, שאתה עובד. עוד מילה אתן לכם, שאתה אוהב, תפצתי, אז אני מנצל את זה, אתן לכם דוגמה למילים שאנשים משתמשים ולא מבינים, והנה אני אלמד לכם עברית. עוד מילה, מה זה נקרא לעבוד את הקדוש ברוך הוא? שני פירושים, אחד שאני מתאר לעצמי שאתם כבר מתבשים להגיד לי כי אתם פחדים, אבל זה מה שאתם חושבים, וזה נכון. לעבוד בקדוש ברוך הוא, זאת אומרת הקדוש ברוך הוא המלך ואנחנו עבדים, הקדוש ברוך הוא אומר ואנחנו עושים, וזה נקרא עבודת השם. אתה שאני לא עושה מה שאני רוצה, אני עושה מה שהוא רוצה, זה נקרא לעבוד את השם. אז דעו לכם שהפירוש הזה זה פירוש נכון, ומכל מקום יש פירוש עמוק ממנו. לא בא להגיד שהפירוש הזה הוא לא נכון, הוא נכון, ובטח לילדים רק זה הפירוש, והוא נכון אפילו לא לילדים. אבל הפירוש העמוק יותר, שפירוש המושג עבודת השם, זה מלשון עיבוד, פיתוח ושכלול. בספרות חב"ד אז זה כתוב כמו לעבד עורות. עבודת השם, מסביר הרב בכתביו, זה שאתה מעבד, מפתח ומשכלל את אישיותך, מוציא אותה מגולמיותה, מנחשלותה, ממסכנותה השכלית, המוסרית והמעשית. אתה מעבד, מפתח, משכלל את כישרונות חייך, זה נקרא עבודת השם. טוב, סגור סוגריים. מאחר שאני הזכרתי את הנושא, ואני חושב שזה נושא שלא נוהגים לדבר עליו, ואני אוהב לדבר עליו, אז אני אנצל את ההזדמנות. המליחה הולך התחילה, ומה שתעבל, תפתח, תשכלל את כל כוחות חייה, חייך על כל רגליהם, ותמיד יש לך מה לעבוד, לעבוד על עצמך. ושאתה מעבד את עצמך בצורה איכותית, ואתה עושה את זה למען המלאכת השם עליך, כלומר להתאים את עצמך למציאות היותר נכונה, היותר טובה, היותר שלמה. ומה זה הדבר הכי טוב, הכי עליון, הכי שלם, הכי קדוש? זה קדוש ברוך. וזה מתכוונים אתה שאומרים קדוש ברוך. בכל פנים, זה נקרא להמליך את השם עליך תחילה. המליכה עליך תחילה כדי שתזכר לפניו. כשאתה תזכר לפניו, זה לא שקדוש ברוך הוא מרוב שעסוק בכל פנקסים שלו אז בסוף ישכח אותך, אבל אם תמשוך לו בשמלה אז הוא יזכר בך. לא, פירוש הרבה יותר שפוי זה מה שאנחנו אומרים פה עכשיו. תתקלל בזיכרון האלוקי. הזיכרון האלוקי הוא זוכר כל הנשכחות. אין דבר שלא כלול בו, אין דבר שלא כלול במציאות האלוהית. ומכל מקום יש מה שלא כלול במציאות האלוהית, מה שבבחירה החופשית יוצר איזה שטחים מתים, יוצר איזה מציאות ושם אין מציאות אלוקית בבחירתך החופשית. והיה ואתה לא שוכח להתקלל בכלל האלוהי, אז האמת האלוהית שאין שכחה לפני כיסא כבודך, והכל כלול, הכל, אפילו אני, אפילו אני, אפילו אני מבחירתי החופשי. כי כשאני זוכר, אין מצב שאני זוכר אם לא שהשורש אלוקי זוכר. אז כשאני נזכר בענייני, במהותי, ברצון המהותי החשוב שלי, וזה להיכלל במציאות האלוקית, אז אני נכתב במציאות האלוקית. אבל זה לא רק הצרה כזאת, אני לא רוצה שקדוש ברוך הוא יזכור אותי, זאת אומרת אני רוצה לזכור אותו. זה רציני, זה לא עניין מילולי. איך אומר הרמב״ם, האמונה אינה זאת הנאמרת בפה, לא שאתה אומר כל מיני מילים זה עושה לפעמים, אלא האמונה היא זאת המצטיירת בנפש. מה אתה אומר בעומר החיים שלך, מה אתה אומר באישיות שלך, איך נראית האישיות שלך, זה מה שאתה חושב על הקדוש ברוך הוא וזה מה שאתה אומר עליו. המליכהו עליך תחילה כדי שתזכר לפניו. להמליך אותו זה כן לחשוב עליו, על עניינו, על מגמתו, על תכליתו, ולהתאים את כל עובדי החיים שלי אליו. והיה ואני טובל בו, ואני צולל בו, ואני נטמע בו, ואני נכלל בו, אני על ידי לקיחת אחריות ומאמץ מוסרי על מדיניות שיפור העמדה השכלית שלי, מדיניות שיפור הגישה המוסרית שלי, מדיניות שיפור ההתנהלות המעשית שלי בכל עובדי החיים. אם שכחתי משהו אז גם אותו לא לשכוח. והיה ואני טוטלית נטבע במציאות האלוהית, אז זה נקרא שאני ממליך אותו. הוא מתגלה האמת שהקדוש ברוך הוא מראש הוא מולך, כי מלכותו בכל מצב. ובמה? בשופר. המליכה הולך התחילה כדי שתזכר לפניו. ובמה? בשופר. מה שאמרנו פה על איך ממליכים את הקדוש ברוך הוא זה ודאי נכון. להיכנס לראש, שצריך לשפר את הראש, לשפר את הלב, לשפר את המידות, לשפר את המעשים, לשפר את דיבורים, לשפר את כל האישיות. ומכל מקום זה בעצמו, אני עכשיו נמצא ברגע הזה ואני רוצה לטבול, להיכנס כולי, לצלול ולהיות בלוע במציאות האלוהית. זו הדרכת התורה לנו ברזולוציות, בבירורים של חז"ל על עניין יום תרועה ילחם, שקידשנו במצוותיו וציוונו לשמוע קול שופר. לשון חז"ל, מצוות היום בשופר. היום, מהות היום זה יום הזיכרון, אבל מצוות היום לשופר, מה עושים ביום הזה? שופר, יום שופר, יום תרועה. השופר זה בלי מילים, השופר זה קול, קול שופר. והרעיון של השופר בצורה הכי פשוטה לשמוע את משהו מעבר למילים, לשמוע את מה שמעבר לדיבורים, לשמוע, להיות קשוב, להיות ממושמע, להיות ספוג במה שהוא השורש של כל הדיבורים, כל המילים, כל ההגאים, כל ההעברות, כל שופר. כי באמת 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 בעברית אומרים שופר, קוראים זה שופר, זה מצלצל לנו על כל פנים פייתיה של המילה להשתפר. המהר"ל מסביר שכל שופר תמיד מציין יציאה מן הכוח אל הפועל, זה סגנון של המהר"ל. ולענייננו, תפוס בצורה ציורית, שירית, אומנותית, את כל מה שדיברנו פה, את הקווים העיקריים, שיש פה תוכנית אלוקית, יש פה מטרה אלוקית, מחשבה תחילה, שלמענה נברו שמיים וארץ, וכל מה שמתרחש, הולך ומתרחש במסגרתה, והשלטון האלוהי שמהנדס את כל המציאות ושומר שכל המציאות תגיע אל תכליתה, זה נקרא מלכות האלוקית. בכל זה תשים לב, יש פה את התוכן של איזה תוכן פנימי שאת ההברות הקונקרטיות שלו אתה לא בוודאות קולט, אבל זה שיש פה איזה קול שיוצא מן הכוח אל הפועל, והקול שיוצא מן הכוח אל הפועל, התוכן שיוצא מן הכוח אל הפועל, הוא במרוצת השנים, העידנים, דורי דורות, הולך וחושף את פן ההשתפרות, את פן ההתעלות, את פן ההתפתחות, או יותר נכון להגיד פן ההתגלות. כי השלמות האלוקית, התוכנית האלוקית, היא יוצאת אל הפועל בשלבים הראשונים. אתה קשה לך לסמן מה, כמו שבמשל שהבאתי, אתה רואה בניין, תהליך, תהליך של בניין הבניין, אז אתה לא מבין לאן הולכים בדיוק. אתה, לפעמים אתה רואה רק מאומה יותר גדולה, מאשר אתה לא רואה בניין, אתה רואה רק סכנה ורעש ופיצוצים, אני לא יודע מה. אבל באמת יש פה איזה עניין שהולך ומשתפר, ותפוס את מה שמתרחש מעבר לכל הקונקרטי, מעבר לכל הנהגה, מעבר לכל המבוטה בצורה מוגדרת סופית. כי התוכן האלוהי הוא כזה שההתגלות האלוקית מופיעה בסיני, גם בפסוקי שופרות, וכל שופר עליהם פתח, והתקע בשופר גדול לחירותנו. ואולי אתם מכירים את המדרשים, כולם אומרים שמה שאנחנו תוקעים פה בשופר קטן זה כדי לעורר את השופר גדול, כי שופר גדול, שבשופר גדול ייתקע, בכל דממה דקה יישמע, ומלאכים יחפזו וחילו הידה יוחזו. השופר הגדול זה לתפוס את הקול הגדול ולא יסף. ויסף תרגם אונקלוס ולא פסק. יש איזה קול גדול שהולך ויוצא לפועל, ואנחנו צריכים להתרגל. הרב יהודה היה אומר שזה הפשר המנהג הזה, שעם ישראל החל אנחנו כבר בעיצומו של חודש אלול, אנחנו תוקעים בשופר, להתחיל להתאמן לשמוע, להרגיל את עצמנו למוזיקה, לתוכן הפנימי, לקול, להתרגל לשמוע את הקולות. בשופר, כשאנחנו מתאחדים עם התוכן, מקשיבים, שומעים בתודעה של הגמרא אומרת שמיע לי, זה כמו שמע ישראל. שמע ישראל זה לא רק תקשיב, אלא שמיע לי, סבירה לי, תבין. מלוא השמיעה זה כולל את יכולת ההבנה ונטילת התוכן המובן לכלל תוכן שגורם לנו למשמעת, לשלטון מוסרי פנימי בהתאם לנשמע. אז כן, אז לשמוע את כל השופר, המלכות האלוהית היא נשמעת בכל השופר. כי עוד פעם, אם אנחנו יודעים לחשוב על זה בצורה קונקרטית, אם אנחנו יודעים להסביר את זה בצורה קונקרטית, אם זה מה שאנחנו כבר רואים, כבר מרגישים, כבר מגדירים, אז איך נגיד, זה יפה וזה רצוי וזה באמת מה שצריך, אבל התוכן האלוהי מן הסתם הוא לא נמצא פה בכל מה שאנחנו קולטים, נקודה. כי ודאי שהנקודה שבה אנחנו עומדים בה, אין בחוויה, אין במחשבה, אין בהבנה, אין ברגשות, אין בכל מה שיש בנו, היה המון דברים שלא היו ככה בעבר עד שזה הגיע למצב הזה. ומזה אנחנו יכולים לשפוט לאן אנחנו הולכים בעתיד. בעתיד מן הסתם ישנה את המציאות האהובית שלנו, כמו שהמציאות האהובית היא כל כך משונה ממה שהיה בעבר, וככל שיותר רחוק אז ככה השינוי יותר גדול. והתוכן האלוהי הוא לא נמצא בנקודה אחת, הוא נמצא בכללות, צופה ומביט עד סוף כל הדורות. והתוכן השגחתי האלוהי, משמי ביבית השם ראי כל בני אדם, ממחול שבטו השגיח על כל יושבי הארץ, היוצר יחד ליבם, מבין אל כל מעשיהם. המבט האלוהי הוא מבין אל כל מעשי בני אדם, במה שהוא יוצר יחד ליבם, יחד ליבם של בני אדם. בני אדם זה כל בני אדם שחיים? תשובה היא לא. זה כל בני אדם שחיו וחיים ויחיו. והקדוש ברוך הוא יוצר יחד את ליבם של בני האדם שהיו ובין ויהיו. ליבם זה מרכז כוח החיים שלהם, וכוח החיים האלוהי יוצר את כל המציאות כולה מראשית ועד אין אחרית כאחדות. וזהו המבט האלוהי, וזוהי השלחה האלוהית, זוהי הסקירה האלוהית שחזל אל שאתם, אלה מכם שבעניינים, אז אולי מרגישים שאני מעדד פה את הגמרא, את המשנה. ראש השנה כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון, ואף על פי שכולם עוברים אחד אחד כבני מרון, הגמרא אומרת כולם נזכרים בסקירה אחת שנאמר, היוצר יחד ליבם מבין את כל מעשיהם. אז זוהי הסקירה אחת, יצירת היחד ליבם. זו השגחה אלוהית שהיא מחוללת את כל המציאות כאחדות מראשית ועד אחרית. כל התוכנית היא הולכת ומתגשמת, ומצד המבט האלוהי כל מה שיהיה כבר נמצא. מבחינתנו פחות, ככל שאנחנו מתאימים את עצמנו אל המגמה האלוהית, ממליכים אותה עלינו, לא רק אינטלקטואלית, רעיונית, שאיפתית, אלא אחריותית, מוסרית, בכל תודעת החיים שלנו, בכל עובדי החיים, אנחנו ממליכים אותו עלינו, זה בזאת אנחנו שומעים את כל השופר, או כשאנחנו שומעים את כל השופר, זה מכניס אותנו לאווירה המלכותית, האלוקית, הכללית. ואז אנחנו שומעים את הפשוטה שלפניה. הכל אחדותי, הכל אחד, אין חילוקים, פשוט והנה זה מתחלק, נשבר, לשברים. והנה גם השברים נשברים לתורמיתים. והנה חוזרת הפשוטה שלפניה ומתגלה כפשוטה שאחריה. זה סוד כל המציאות. מקולות, מים רבים, אדירים, משברים, אדיר במרום השני. ים החיים, ים המציאות, זרמי החיים והמשברים. יש משברים גדולים, יש במשברים לשברי שברים, ומעל כל זה אדיר במרום השם. פשוטה שלפניה היא הפשוטה של אחריה. תיכנס לרוח הזאת, תיכנס לתחושה הזאת, תשתדל לעלות למחשבות האלה, כך אחריות על חייך שהתנהלו על פי תהודה של הכל הזה, אז זה יגרום לך לתבוע מעצמך יותר שכלי, יותר מוסרי, יותר מעשי, יותר אישיותי. וזה נקרא שאתה ממליך אותו עליך. ובזאת אני אזכר לפניו לטוב, זוכרנו בזיכרון טוב לפניך. זו ברכתי לכם, זה יכולי לעצמי ולכולנו ולכל עם ישראל, שנמליך את השם עלינו ברצינות, באחריות, ונזכר לפניו מתוך מלוא האחריות והרצינות של שמיעת כל השופר. בשנה טובה תיכתב ותיחתם.